הגענו לדף זין עמוד ב' במשנה תחילת פרק שלישי הלכה א', בשלושה פרקים בשנה תורמים את הלשכה. בשלושה פרקים בשנה הכהנים באים ולוקחים את השקלים החדשים ושמים אותם תוך קופות קטנות, ומשם תורמים, כלומר לוקחים מהם לקורבנות הציבור. מה עם שלושת הזמנים אלו? בפרוס הפסח, 15 יום לפני חג הפסח, שזה חצי פרוס, חצי מהזמן לפני שמתכוננים לחג הפסח, בדרך כלל מתכוננים 30 יום לפני, זה חצי מהזמן. פרוס העצרת זה 15 יום לפני חג השבועות, ופרוס החג 15 יום לפני חג הסוכות. אלו שלושת הפרקים אלו הם גם גרנות של מעשר בהמה. מעשר בהמה זה עשירית מהבהמות, צריך להקדיש, חלק מזה הולך לקורבן, אבל כעיקר זה כמו מעשר שני, עולים לירושלים ובעל הבהמה אוכל מהבהמה בירושלים. עכשיו מעשר בהמה זה קצת שונה ממתרומות ומעשרות, מותר לבעל הבהמות לאכול מהבהמות לפני שהוא מעשר מהם, אבל כשמגיע, תקנו חכמים, כשמגיע שלושת הפרקים האלו, שהם אותם פרקים שעכשיו למדנו שתורמים את הלשכה לפי רבי עקיבא, מהזמן הזה כבר אסור לאכול מהבהמות עד שהוא יעשר את הבהמות. בן עזאי אומר ששלושת הזמנים למעשר במים האחרים, ב-29 באדר, שבעצם זה כמו פרוס הפסח, אלא נחלקו האם האדר שסמוך ניסן הוא תמיד חסר או לפעמים מלא, ואחד בסיוון, וב-29 באב, הזמן השלישי. ורבי אלעזר ורבי שמעון אומרים שלושה זמנים אחרים, באחד בניסן, באחד בסיוון וב-29 באלול. למה דווקא אמרו 29 באלול ולא אמרו אחד בתשרי? זה מה שאומרת המשנה, מפני שהוא יום טוב, זה ראש השנה, ואי אפשר לעשר ביום טוב. למה אי אפשר לעשר ביום טוב? בדרך כלל היו מעשרים בצורה כזאת, היו מכניסים את הבהמות לדיר, והיו מסמנים את הבהמה העשירית בצבע אדום, ואי אפשר לצבוע ולסמן ביום טוב. לפיכך הקדימו ב-29 באלול. אומרת כמו אמר רבי אבאו, כל הדתנין, כל מקום שלמדנו פרוס, הכוונה פלגה, חצי. פלגה זה 30 יום קודם למועד, חצי מהזמן ש-30 יום לפני המועד, שזה 15 ימים, שבהם דורשים בהלכותיו, כמו שאמרנו, דורשים בהלכות הפסח 30 יום לפני הפסח. אומרת המשנה, הן גרנות וכו', איזה שמעשה בעינה, אמר רבי יוחנן, מפני שהם פרקי לידה, מדוע קבעו זמנים אלו למעשה בעינה, אז בזמנים האלו, הבהמות יולדות, יש בהמות שמקדימות ללדת לפני פסח, יש לפני שחר השבועות, יש לפני חג הסוכות. רבי אחא ורבי תנחום בר חייא בשם רבי יהושע בן לוי, כדי שתהיה הבהמה מצויה לעולי רגלים. הרי עשו את הזמנים אלו סמוכים לרגל, כדי שאנשים יעשרו אז, ובדרך כלל אדם אם הוא יעשר אז, אז הוא משאיר הרבה בהמות כדי לעשר אז, ואז הוא מתחיל למכור את הבהמות שלו אחרי שהוא יסר. הרי שיש הרבה בהמות מצויות לעולי רגלים שצריכים להביא נדרים, נדבות וחובות וכו'. אמר רבי יהודה טעם נוסף, שלא יבוא לידי בעל תאחר, שגם במעשר בהמה יש איסור לאחר את הנדר. לכן תקנו זמנים אלו שסמוכים לשושת הרגלים, שאדם יזכור להעלות אותם לירושלים, ולא יעבור עולי הרגל מבלי להביא את הנדר שלו. אמר רבי יוסי, כל המעשה תבלו, כל מי שמתעכב מנפריש תומות ומעשרות, הטבל שלו, או כל מעשר ונדר שיש לו, ועברו עליו שלושה רגלים, אז עובר בבעל תאחר. הגמרא עכשיו מביאה את המשנה בבחורות שדנה מתי ראש השנה למעשר בהמה. לא מפרישים מעשר של שנה זו עם מעשר של שנה אחרת. אז נחלקו בזה, רבי מאיר אומר, תאמן תנין למדנו מסכת בחורות, רבי מאיר אומר, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. אותם בהמות שנודו לפני ראש השנה, לפני אחד באלול, לא נכנסים לדיר להתעשר יחד עם בהמות שנודו אחרי ראש השנה, אחרי אחד באלול. רבי עזר ורבי שמעון אומרים, זה באחד בתשרי. בן עזאי אומרים, אלול זה ספק, לכן האלוליים, אלו שנולדו בחודש אלול, מתעשרים בפני עצמם. אמר רבי חונה, תעמד רבי מאיר, מדוע רבי מאיר סובר שבאחד באלול זה ראש שנה למעשר בהמה? עד כאן הן מתמצות לילד מן הישנות. מכאן ואילך הן מתחילות לילד מן החדשות. מדוע? כי בדרך כלל הזמן, העיבור של בהמה דקה, ההיריון זה בערך 5 חודשים, והן מתעברות בדרך כלל בכל חודש אדר, יש תחילה, יש אמצע, יש סוף, אז עד סוף חודש אדר זה הזמן שמתעברות, כלומר עד סוף חודש אדר זה הזמן שיולדות, אחר כך זה כבר דדליין, כבר זמן חדש. לכן זה בעצם הזמן החדש, א' אלול, או בהיריון זה יהיה א' ניסן בעצם. רבי יוסי בר רבי בון, הוא לומד מהפסוק בתהילים אחרת, בשם רבי חונה תעמד רבי עזר ורבי שמעון, הסיבה שרבי שמעון ורבי עזר אומרים שבך בתשרי ראש השנה, למדו מהפסוקים בתהילים, לבשו קרים הצון, הצון שמתלבשות, כלומר מתעברות, אלו הבחירות, כלומר שמקדימות להתעבר כבר בחודש אדר ויולדות באב, והעמקים יטפו בר, העיטוף לשון איחור, אלו האפילות שמתאחרות ומתעברות בחודש ניסן. ויולדות בחודש אלול, שהם צריכים להיות ביחד בשנה אחת, יתרועהו אף ישיעו, אלו ואלו נכנסים לדיר להתעשר, לכן הם למדו שרק באלף בתשרי, זה ראש חודש, זה ראש השנה למעשר בהמה. אבל בן עזאי, כמו שאמרנו, בן עזאי לא הכריע. אמר בן עזאי, הואיל ואלו אומרים כך ואלו אומרים כך, יהיו אלוליים, האלול, אלו שנולדו באלול, מתעשרים בפני עצמם. הכיצד נולדו בחמישה באב וחמישה באלול וחמישה בתשרי, אז הם מצטרפים, שלוש זמנים שונים. נולדו חמישה, אם נולדו חמישה, כלומר, בעצם לא מצטרף כי אין עשרה, אין עשרה בהמות, אז אי אפשר להפריש עשירית, אבל אם נולדו חמישה, נגיד בהמות בתשרי של השנה הזאת, וחמישה, עשרה חודשים אחר כך באב, אז כמובן הם מצטרפים כי הם של שנה אחת, לדעת בן עזאי. אומרת הגמרא, בן עזאי לא הכריע, למה בן עזאי לא הכריע? הרי רבי אלעזר ורבי שמעון לכאורה היו תלמידיו של בן עזאי. בן עזאי מכריע על דברי תלמידיו, אז אומרת הגמרא, עתה רבי ירמיה ורבי מיאשה בשם רבי שמואל בר רבי יצחק, שכן נחלקו עליה אבות עולם, בעצם המחלוקת הזאת לא התחילה עם רבי אלעזר ורבי שמעון, כבר נחלקו לפני כן. מי זה אבות עולם? מה נינו? אבות עולם, תנא רבי יונה קומי רבי ירמיה רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כבר רבי עקיבא ורבי ישמעאל נחלקו בזה. מתוך זה הגמרא לומד שבן עזאי היה תלמיד חבר של רבי עקיבא, כי איך שהוא מתייחס למחלוקת, אז הוא לא מתייחס כאילו רבי עקיבא רבו, אלא הוא תלמיד חבר שלו. זאת אומרת, בן עזאי חבר ותלמיד היה לרבי עקיבא, הוא היה תלמיד שלו, אלא חבר ותלמיד. אם תאמר רבי, אם תאמר שרבי עקיבא היה רבו של בן עזאי, התברנה שאמר לרבי, האם בן אדם אומר לרבו, הואיל ואלו אמרו כך ולא אמרו כך? זה לא סגנון שאומרים לרב. עוד הוכחה, רבי אבון בשם רבי שמואל בר רבי יצחק, שמע למנהדה, הוא לומד מכאן, יש שם במשנה ובבא בתרא, איזה כמה מחלוקות שהיו בבית שמאי ובית הלל, ורבי עקיבא הוסיף עוד איזה מחלוקת. אז אמר לי בן עזאי לרבי עקיבא, על החלוקים אנו מצטערים, אלא שבאת לחלוק עלינו את השווין, אנחנו כבר מצטערים על הראשונות, על המחלוקת הראשונות, אתה עכשיו להוסיף עוד מחלוקת? שוב, זאת אומרת, בן עזאי חבר ותמניו לרבי עקיבא, אם תאמר שרבי עקיבא היה רבו של בן עזאי, התברנש אמר לרבי, אלא שבאת לחלוק עלינו את השווין, האם זה הסגנון שאדם אומר לרבו, בלשון כזו, באת לחלוק עלינו את השווין? לא שייך. הגמרא מביאה את המשך המשנה בבחורות, תמן תנינא לפי רבי עזר ורבי שמעון, שאכן אחד בתשרי ראש השנה למעשר בהמה, כל הנילודים נולדים מאחד בתשרי עד 29 באלול של סוף השנה, הרי אלו מצטרפים לדיר אחד להתעשר. חמישה לפני ראש השנה וחמישה לאחר ראש השנה, הם מצטרפים. חמישה לפני הגורן וחמישה לאחר הגורן, אבל אם יש כאלה שנולדו לפני הגורן, כלומר לפני אחד הגרנות שלמדו במשנה, אחד הזמנים מפרוס הפסח, פרוס העצרת וכו', אז זה כן מצטרף, כי הגרנות זה רק הזמן שצריך להפריש מעשר בהמה, זה לא הופך את זה לשנה מסוימת, שנה זו או שנה אחרת. עוד אנחנו לומדים פה, קביעת השנה לעניין מעשרות נקבעת בכל האילנות לפי זמן הכנתה, כלומר תחילת הפרי. ואילו בתבועה וזיתים נקבעת לפי הזמן שמביא שליש. מה לגבי בהמה? זמן העיבור של הבהמה, ההיריון, זה כמו זמן הכנתה. ואילו יום השמיני אחרי הלידה בבהמה, זה כמו זמן הבאת שליש. כמו שבהבאת שליש אפשר, זה ראוי לאכילה בשעתתך, כך אגב בהמה ראוי להקרבה רק מיום השמיני והלאה. אומרת מאמר ביוצא, הדה אומרת, מזה שהמשנה קבע שהולכים אחרי זמן הלידה, משמע שלא הולכים לא לפי חנתה ולא לפי שליש. מעשר בהמה לא עשו אותה לא כחנת ולא כשליש. אם תאמר כחנת, לתנאי כל המעוברים אחד בתשרי עד 29 באלול. אם אתה אומר כמו חנתה, היה צריך ללכת אחרי ההיריון. אם תאמר כשליש, אם תאמר שליש, לתנאי כל הנולדים עד 22 באלול. אם מדובר על הקרבה, יום השמיני היה צריך ללכת אחרי עד 22 באלול. כי עד 22 באלול כבר, הרי מי שנולד אחר כך כבר לא יהיה ראוי להקרבה עד אחד בתשרי. אבל רבי שמעי בשם רביבי ורבי חייא הוא חולק על זה. אומר לו, כשליש עשו אותה. באמת, עשו מעשר בהמה כמו שליש, בתבועה בזיתים. איך? אלא שסוברים כרבי שמעון. מה אמר רבי שמעון? מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר. לדעת רבי שמעון גם בהמה שבעצם מחוסר זמן, כלומר לפני שעברו לו שלושה, שמונה ימים, שעדיין בעצם הבהמה לא ראויה להקרבה, הוא עדיין חל עליה קדושת מעשר בהמה. הוא יכול להיכנס לדיר ותהיה לה קדושת בהמה. אבל בן עזאי, שהוא אמר עד 29 באלול, לכאורה לא סבר כך. ואין דעי, מי אמר שהוא סובר כרבי שמעון? ככה מקשה על רבי מנה. כמה רבי מנה עם רבי שמאי? אמר לי, את אמרת חד עמיד, ואתה אומר כאילו דבר חדש. אבל כתוב במשנה, בסכת בחורות, תאמן תנינן, בן עזאי אומר, האלולים מתעשרים לעצמן. לא, אפילו נולד עד 29 באלול. הרי גם מי שנולד עד 29 באלול, נחשב כאילו שייך לחודש אלול. והוא לא סובר כרבי שמעון. התלכנו ממנו בן עזאי כרבי שמעון ולא כרבנן? אלא אומרת כמו כך. כמו דעת אמרת על רבנן, כמו שתרצת לגבר רבנן, איך אתם מסבירים את דעת רבנן, שמראה שמחוסר זמן, כלומר לפני שמונה ימים, הוא נכנס לדיר להתעשר, הרי לפי דעתו, לפי רבנן, הם לא נכנסים לדיר להתעשר. אז מתי זה נחשב השנה לדעתם? מניחן לשנה הבאה ומתעשרים עם בני שנתם. כלומר, יש פה משהו מיוחד, יש פה, אפשר לומר, דין אמצעי. מצד אחד, מניחים אותם לשנה הבאה, מחכים את השמונה ימים בתוך חודש תשרי שהוא יורים להקרבה. מצד שני, מבחינת המעשר מתעשרים עם בני שמתן, עם אלו שנולדו לפני כן באלול. אז ככה דעת רבנת שחולקים רבי שמעון. כך גם בן עזאי יגיד, כן את אמר על בן עזאי, מניחן לגורן הבא, לימים שבתוך חודש תשרי, עד שכבר לא יהיו מחוסרי זמן, ומתעשרים עם בני אלוליים. אמר בחייה זאת אומרת, מתוך שקביעות השנה במעשר במה זה לפי היום שנולד בו, גם בבכור זה כך, גם בבכור שמצרה להקיב אותו בתוך שנתו, השנה הוא מהזמן הלידה. ימים שהבכור מחוסר זמן הם עולים להם לתוך שנתו, ואמר רבי מנה, כך גם לומדים מהפסוק, אמר רבי יונה, אמר אבא שמע למהדה, שומע את זה מהפסוק עצמו, כל הבכור אשר ייוולד בברכה ובצונחה, הזכר תקדיש, למה כתוב שמתי שיוולד, הרי זה ברור, שכבר הבכור הוא קדוש מרחם אמו, אלא בא כתוב למד אותנו שמשך לידתו עד מונה לו שנה. משנה הבאה פה הלכה ב', אומרת המשנה בשלוש קופות קטנות ששלוש שלוש שיאים תורמים את הלשכה, וכתוב עליהן א', ב' וג', כדי שיוכלו לדעת את הסדר שבו תורמים. רבי ישמעאל אומר יוונית כתוב עליהן, עושים את האותיות ביוונית, אלפא, ביתא, גמא. כי בימי בית שני היו הורגים בשפת היוונית, ויש עוד כל מיני הסברים ונראה את זה בהמשך. עוד עומדים כאן שהכהן שנכנס לתרום את הלשכה, אסור לגרום לקהל לחשוד בו. אין התורם נכנס לא בפרגוד חפוד, אסור לו להיכנס עם חלוק שיש בו איזה שפה, ולא במנעל, ולא בסנדל, ולא בתפילים ולא בקמיה. שלא יגיד שהוא הכניס את המעות בתוך הכיסים הללו. שמי יעני ויאמרו מעוון הלשכה, אני, אם התורם פתאום ירד מנכסיו, יעני, יגידו אז בגלל שהוא גנב מהלשכה, אז לכן יעני. או שמי יעשיר, יגידו הפוך, יאמרו, מתרומת הלשכה הישיר, כי הוא גנב שם. זה מה שכתוב במשנה, שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום, הוא צריך שלא יבוא לידי חשד גם בעיני הבריות, שנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל, ואומר פסוק במשלי, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. הגמרא מביאה עכשיו דין בהלכות שבת, שמופיע בו גם דין קופות, או הגדרת קופות, ושואלים מה זה בדיוק קופה. תמן תנינא מפנים אפילו 4 ו-5 קופות של תבן או של תבואה, כך כתוב שם במסכת שבת, מפני ארוחים, מפני ביטול בית המדרש. כלומר, אדם צריך לפנות קופות של תבן או תבואה, אז מותר לו לפנות את זה בשביל שיעור וכדומה. רבי זעירא שאל את רבי ישעיה, כמה הן שיעורן של קופות? מה הגודל של קופות שאפשר להזיז ולא לחשוש משום טרחה? אמר לי, נלמד סתום מן המפורש, בוא נלמד דין במשנה, דין סתום שלא כתוב בשבת, מדין מפורש כתוב אצלנו. לגבי תרומת הלשכה, לתניה, בשלוש קופות של שלוש שעושים, שהן 9 שיאים. הרי אם מכל קופה גדולה לקחו לשלוש קופות קטנות, זאת אומרת שהקופה הגדולה היה 9 שיאים. שהם 27 שיאים, כי היה שלוש קופות גדולות גם. אז משהו של קופה זה 9 שיאים, מהם תורמים את הלשכה. עוד אומר המשנה, וכתוב עליהם א' ב' ג', למה מפני מה כתוב עליהם א' ב' ג', לומר, מסתפק מן הראשונה קודם לשנייה ומן השנייה קודם לשלישית. כלומר, כשהגזבר בא לקנות קורבנות ציבור, הוא צריך קודם כל לקחת מקופה ראשונה, אחרי זה שנייה, אחרי זה שלישית. אגב, מה שלמדנו לגבי לומדים סתום מהמפורש, נסים גם ללמוד מעוד דין. תמן תנינן, מה שלמדנו ששיעור של המוציא יין כדי מזיגת הכוס. מי שמוציא בשבת מרשות לרשות, נניח מרשות היחיד לרשות הרבים, ועובר לאיסור דאורייתא, הוא צריך להוציא שיעור מסוים של מאכלים או משקים. למדנו את זה במסכת שבת. פה השיעור של מוציא יין חי, יין חי זה יין שלא מזוג, כלומר יין מרוכז מאוד, שלא מזוג במים, אז כמה השיעור שהוא מוציא, והוא כבר חייב במלאכת שבת, עושה איסור הוצאה בשבת, כדי מזיגת הכוס, כדי השיעור יין חי שנותנים בו בכוס, ולהוסיף עליו מים, והוא יהיה ראוי לשתייה. אלא ששואל רבי זירת, רבי יושעיה, כמה שיעורן של כוס? כמה זה באמת כוס? אז אמר לי פה, נלמד סתום מן המפורש. מאיפה לומדים את זה? מארבע כוסות, נתן לי רבי חייא 4 כוסות שאמרו, למדנו זה פרק הרבה פסחים במסכת הקודמת. ישנן רביעית של יין באיטלקי, כלומר יש רביעין של יין איטלקי בכל 4 כוסות, כלומר יש רבע רביעית בכל כוס. רבע רביעית זה רבע רביעית יין חי שמוזגים. זה השיעור שמתחייב כשמוציא רבע רביעית מרשות לרשות. אמר רבי יוסי בר אבי משור רבי יוחנן, דרבי יהודאי, כל זה השיעור בכלל שמי שמוציא יין חי רבע רביעית, ובכך הוא מתחייב בהלכות שבת, זה דת רבי יהודה. תתנה, כי הרי חכמים, תנה כמה שם אומרים שהשיעור הוא משהו אחר, כדי גמיעה. אז זה תני, כתוב, מוכיחים את זה תני בברייתא, מים השיעור בהוצאת מים בשבת, כדי גמיעה, לתנא קמא. ורבי יהודה אומר, כדי לשוף בעין את הקידור, כדי מספיק מים, כדי לשפשף את המטלית, שנותנים על העין, לקרר את העין, ויין, וזה המחלוקת שאנחנו עוסקים בו, יין לתנא קמא הוא כדי גמיעה. ורבי יהודה אומר, כדי מזיגת הכוס. עכשיו, כמה זה ביין מזוג? ביין מרוכז, יין חי, אמרנו זה רבע רביעית. כמה זה במזוג בכמה? אז אומרת הגמרא, נשמעין המיד, אפשר ללמוד מכאן. מים כדי גמיעה, רבי יהודה אומר, כדי לשוף בעין את הקידור. יין כדי גמיעה, רבי יהודה אומר, כדי מזיגת הכוס. מזיגת הכוס, הדה אמרה, כדי מזיגת הכוס. מה זה מזיגת הכוס? רבע רביעית, שאם ימזוג אותו עם מים, הוא יהיה בסוף כוס, שיעור רביעית, משמע ששיעור רביעית שלם, הוא בעצם, הוא השיעור, זה שיעור של יין מזוג. לכן, כדי מזיגת הכוס, כמו שכתוב פה, זה בעצם רביעית. כמה שיעורן של כוס, לפי מידות הלך שבאותם ימים, רבי וין אמר, תתרון, תתרטון ורביע, זה שיעור רביעית הלוג. בסופו של דבר רביעית, רביעית של, של יין מתוקן, רבע רביעית מרוכז ועוד שלושת רבעי מים. מתוך כך הגמרא דנה קצת בלכות ארבע כוסות של ליל הסדר. הגמרא אומרת, מהו לשתותן בקרח אחד? האם אפשר לשתות זה, את ארבע כוסות בבת אחת, זה אחר זה, בלי הפסק ביניהם? אז אומרת גמרא, מדאמר רבי מנה, אמר רבי יוסי, הלל עם שמן בבית הכנסת יצא. לדעת רבי יוסי, אם אדם אמר הלל בלילה בבית הכנסת בליל פסח, אז הוא רוצה לחזור על הלל בליל הסדר. אז אם כך, אין הלל בליל הסדר. זה אומר שבעצם הוא שותה כוס שלישית ורביעית, זה אחר זה. משמע, האדם רעים שתם בקרח אחד יצא, משמע שאפשר לשתות, זה אחר זה, ולא צריך איזה הפסק בין הכוסות. למעשה ההלכה לא כך, ואי אפשר לשתות ארבע כוסות זה אחר זה. מה הוא לשתותן בפסקן, בהפסקות? כלומר, הוא שותה את היין מעט מעט, לא שותה רביעית בבת אחת. אז גם פה אומרת הגמרא, כלום אמרו שישתה, לא כדי שישתה, ולא שישתקר. כלומר, כל מה שאמרו, חיוב ארבע כוסות, זה שישתה יפה, ולא שישתקר. משמע שאם שתה בפסקן, מעט מעט, אף הוא אינו משתקר. יכול לשתות את זה בנחת ולא להשתקר. משמע שיצא ידי חובה כך. עוד שואלת הגמרא, מה הוא לצאת ביין של שביעית? יש פה פירושים שונים. מה בדיוק הבעיה של יין של שביעית? יש מסבירים. כי לא היו עובדים כמו שצריך בקרמים בשביעית, כמובן, על פי הלכות שביעית. לכן, היין לא משובח. אז שהיין אפשר לצאת בזה ארבע כוסות. תנא רב הושעיא יוצאים ביין של שביעית. מה זה לגבי קונדיטון? מה הוא לצאת בקונדיטון? יין שיש בו דבש ופלפלים ומבושל וכו'. הוא אמנם פסול למזבח. אז יש שאלה, אולי הוא לא ראוי לארבע כוסות, במיוחד שאחד מארבע כוסות זה קידוש. אלא מדתני בר כפר קונדיטון כיין, עד אמרה יוצאים ביין קונדיטון. לאמר כי הפסול יין למזבח של קונדיטון הוא לא בגלל גריעותו. לכן הוא קשר לקידוש וקשר לארבע כוסות. מה הוא לצאת ביין מזוגין, יין שהוא מזוג במים? טוב, אנחנו כבר למדנו שאדרבה זה יותר טוב. אז מדתני רווחי ארבע כוסות שאמרו יוצאים בין חיים, בין אם זה מרוכז, יין חי, בין מזוגין, ובלבד שיהיה בהן טעם ומראה יין. ואמר רבי ירמיה מוסיף על זה, למרות שכל צבע של יין הוא קשה לארבע כוסות, מצווה לצאת ביין אדום, שנאמר אל תראה יין כי יתאדם, כי ייתן בכוס עינו וכו'. גם שאלו לגבי מבושל, תני מבושל כמטובל, כמו יין קודיטון שיש בו דבש ופלפולים פסולים לנסחים, אז מה הוא לצאת ביין מבושל? האם מותר לצאת בארבע כוסות וקידוש ביין מבושל? אומרת, כמו אמר רבי יונה, יוצאים ביין מבושל. כמו שלמדנו לפני כן לגבי קונדיטון, כי הפסולו למזבח לא בא בגלל גריעותו. ואומרת הגמרא, רבי יונה, הוא אמר את זה לטעמי, לפי שיטתו. רבי יונה, קדה ושתה ארבע כסות לפסחא, כשאחרי שהוא שותה ארבע כוסות של יין, הב חזיק רישא עד חג, היה לו כאב ראש, עד חג, יש אומרים חג הסוכות, יש אומרים חג השבועות פה, אבל בכל אופן, מכיוון שיין חי, מרוכז, היה קשה לו, לכן היה מבשל אותו קצת כדי להפחית את חוזקו, ויוצא בידי חובתו. הגמרא מספר סיפור לרבי יונה שהיה לו קשה לשתות יין. חמיתי חד המטרוניתא ראתה אישה אחת נוכריה את רבי יונה. הפוי נהירין, הוא ראה שהפנים שלו מהירות, צהובות כאלה. אמרה, כנראה, היא אמרה, סבא סבא, סבא, הסיבה שהסבא זה פניו מהירות זה חד המאה נתלת מיני מטבח. אחד משלושת הדברים הבאים, עוד אשתוי חמרת, או שהוא רגיל לשתות הרבה יין, עוד מלווה בריבית, או שהוא מלווה בריבית, יש לו הרבה כסף בלי לתרוח הרבה, עוד מגדל חזירת, שגם זה מגדל חזירים, מרוויח הרבה בלי לתרוח הרבה. אז רבי יונה אמר לה, טיפה חוחד היית אתה, כי הוא קילל אותה, תהד העילים יתלת מילי ליטבי, לא, אחד משלושת הדברים אין בי. ופה הוא אומר, יין מזיק לי בכלל, יש לי כאב ראש בכלל מהיין. אלא למה פניי העירו, אלא אולפני שכח לי, כי תלמודי מצוי לי, כלומר אני זוכר את תורתי, ולכן הפנים שלי מהירות. תאך הכתיב, חוכמת אדם תאיר פניו. מתוך כך עוד סיפור על חוכמת אדם תאיר פניו, רבי אבאו עתי לתברי, הגיע לתברי, חמוני תלמידו את רבי יוחנן, תלמידיו של רבי יוחנן ראו את רבי אבאו, אפו נהורין, ראו שפניו מהירות. אמרו תלמידי רבי יוחנן, התלמידים אמרו לרבי יוחנן, אשכח רבי אבאו סימה, כנראה רבי אבאו כנראה הביח איזה כסף, מצא איזה אוצר, לכן פניו מהירות. אבל רבי יוחנן הבין שהשמחה של רבי אבאו זה לא בגלל כסף זהב, אלא בגלל התורה. עת לגבי, אז כשבא רבי אבאו לפניו, שאל אותו רבי יוחנן, אמר לי, מה יוראית החלטה שמעת? איזה דברי תורה חידוש שמעת שאתה כל כך שמח? אמר לי, תוספת העתיקה, אני שמעתי תוספת העתיקה, כנראה או שמועה שלא שמעת מעולם, או איזה חידוש קרה עלי, אז לכן אמר רבי יוחנן עליו, חוכמת אדם תאיר פניו. נמשיך בזה גם כולל השיעור של רבית הלוג, נראה את זה בזאת השם פעם הבא. חזק וברוך.